שישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן, לקראת פרשת חיי שרה, על הנושא לעשות צדקה ומשפט.
אני נוטל רשות ומבקש להישאר עדיין בפרשה של השבת האחרונה, בפרשת וירא, להגיע מתוכה לחיי שרה, ולעסוק בהמשך לדברים שלנו בשבוע שעבר בהפטרה של פרשת וירא, הפטרת השבת שקראנו השבוע. בעצם העיסוק הוא מחוץ לפרשת וירא, אני חושב שהוא עיסוק בסיכום דמותו של אברהם, ובעיקר במעבר של התפקיד הזה של אברהם, מאברהם לבניו. איך אומר לו הקדוש ברוך הוא כשהוא מחליט שהוא יספר לו על עניין סדום, והשם אמר המחסה אני מאברהם, ואברהם היו יהיה לגוי גדול וכולי. והסיבה שצריך לפרסם לו את הכל, כי הוא יהיה לגוי גדול ונברחו בו כל גויי הארץ, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. מהסיבה הזאת מתחיל הקדוש ברוך הוא מספר לאברהם אבינו את סיפור סדום, ומתוך סיפור סדום בעצם מתגלה הקשר הגדול הזה בין תפקידו של אברהם לתפקידו של זרעו של אברהם, בניו וביתו אחריו של אברהם אבינו, כמו שהם מתגלים מתוך הפרשה. אבל אני רוצה באמת להגיע אל הכל, כמו שאמרתי, בלימודה של ההפטרה, וקצת להיכנס ללימוד נביאים מתוך לימודה של ההפטרה הזאת. ההפטרה שקראנו השבת היא ההפטרה של ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישע, עבדך אישי מת. בדרך כלל כשאנחנו עסקנו בסוגיה של לנסות לחפש קשרים כאלה או אחרים בין הפרשה להפטרה, יש קשרים יותר בולטים, פחות בולטים, יש הרגשה שבהפטרה הזאת הכל ברור. במרכזה של ההפטרה נמצאת, כך נדמה לנו לפחות, במרכזה של ההפטרה, אני עוד רגע רוצה לערער על ההתחלה הזאת, אבל במרכזה של ההפטרה נמצאת האישה השונמית, אישה גדולה משונם, אישה בעלת מעמד חשוב מאוד כנראה, אנחנו נראה את זה עוד מעט, אל אישה מגיע אליה, יש לה הכל, עושר, ונכסים וכבוד, אבל אין לה בן. ואלישע מבטיח לה, למועד הזה, את חובקת בן. והפשטות היא שזה באמת מה שמחבר בפשטות בין הפרשה להפטרה. במרכזה של הפרשה, הבשורה, בתחילתה של הפרשה, הבשורה של הקדוש ברוך הוא לאברהם ולשרה, והנוסח הוא אותו נוסח כמעט. למועד הזה כעת חיה שוב אשוב, והנה בן לשרה אשתך. ככה מסביר הלבוש, נראה רגע במקור אחד, וככה הפשט. מפטירין ואישה אחת מבני הנביאים, משום דכתיב בה, ויומר למועד הזה כעת חיה עד חובקת בן, שהיא מעין מה שכתוב בפרשה. ובאמת, אם מסתכלים על הפסוקים הם מאוד דומים, נראה רגע את הפסוקים במקור 2, הם באים המלאכים ויאמרו אליו, איה שרה אשתך, ויאמר הנה ואוהל. ויאמר, שוב אשוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך, ושרה שומעת פתח האוהל והוא אחריו. ואיך כתוב אצל אלישע? הדברים דומים גם במבנה שלהם. ויאמר אלישע, ומה לעשות לה? איזו טובה אפשר לעשות לה? שואלים אותה לפני כן, יש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא, והיא אומרת שום דבר. אבל בן אין לה, אומר גיחזי, ואישה זקן. גם אברהם ושרה זקנים באים בימים. ויאמר קרא לה, והיא קרא לה ותעמוד בפתח. זה מעניין, גם שרה הנה באוהל והוא בפתח והוא קורא לה, היא על הפתח. היומר למועד הזה כעת חיה את חובקת בן, בדיוק אותו דבר. יש אגב שוני אחד מעניין, שוב ושוב לא מופיע. רש"י מתייחס לזה במקור שלוש, אני לא אכנס לזה עכשיו. המלאכים יכולים להגיד שוב ושוב, כי הם מלאכים. אתם יכולים להתחייב שבעוד שנה הם ישוב. בשר ודם לא יכול להתחייב שוב ושוב. אבל אני כן יכול להתחייב, אומר אלישע, שלמועד הזה את חובקת בן. אם אני פה או לא, זה לא משנה בכלל. את חובקת בן. לגביי אין לי שום התחייבות, גם לי אלישע הנביא. הערה מעניינת מאוד של רש"י. אבל להוציא את זה הכל אותו דבר, ויאמר למועד הזה כעת חיה את חובקת בן, וגם פה כמו אצל שרה, ששרה צוחקת, לא מאמינה למשמע העניין, ותאמר על אדוני איש האלוהים אל תחזב בשפחתך. וגם פה כמו בפרשה, ותאר האישה ותלד בן למועד הזה כעת חיה אשר דיבר אליה אלישע, וגם אצלנו והשם פקד את שרה כאשר אמר ויעש השם לשרה כאשר דיבר. ההקשר הזה הוא ברור, פשוט, וכך גם נוקטים כל הפרשנים שעוסקים בשאלה. יש בו שתי בעיות. אם זה הסיבה לקריאת ההפטרה, ישנן שתי בעיות. האחת, מהותית, וכל פעם שאנחנו עוסקים בהפטרה אנחנו מנסים לקבוע את זה ולנסות ללכת עם זה, וגם פה אני מבקש. הקשר בין ההפטרה לפרשה נדמה לנו צריך להיות מעבר לפרשייה אחת בתוך הפרשה. הוא אמור להיות איזשהו חוט חורז עקרוני בפרשה שנקראת. חז"ל מתארים את ההפטרה שהיא צריכה להיות במידי דדמי לה לפרשה, לדבר הדומה לה, המכניס אותנו מהפרשה דרך דברי נביאים לאיזשהו רעיון. וכאן מקדים בנקודה אחת, חשובה מאוד, שורת לידת יצחק. לעניות דעתי, בקריאה נכונה נוספת בהפטרה, כל הפרשה כולה מתחברת דרך ההפטרה הזאת. אבל הקושי השני שלי הוא הקושי הקשה יותר בבחירתה של ההפטרה. כמו בהרבה הפטרות אחרות, יש מחלוקות אשכנזים, ספרדים, איכן מסיימים את ההפטרה, איכן מתחילים. כאן יש מחלוקת איכן מסיימים את ההפטרה. האם מסיימים את ההפטרה כשהאישה רצה עם הילד המת לכאורה עד בעלה ואומרת לו שלום ומתחילה לרות? או שמסיימים את זה כאשר אלישע מסיים להחיות את הילד? הבעיה היא שכולם מסכימים שמתחילים את הפרשה בסיפור ואישה אחת מנשי בני הנביאים. ומה לעשות שהסיפור של האישה אחת מנשי בני הנביאים הוא סיפור יפה מאוד, אבל אין כל קשר בינו לבין האישה השונמית. כלומר, אם באמת הנושא הוא האישה השונמית והחייאת הילד, למה פותחים בסיפור אחר לגמרי, שהדמיון היחיד הוא שהוא עוד מעשה נס שנעשה על ידי אלישע, והוא קשור לסיפור אחר, לאישה אחת, שיש לה שני ילדים, ומה שלא חסר לה זה בן, מה שחסר לה זה בדיוק ההפך, זה כסף קצת. והנושה בא לקחת את הילדים לעבדים, מה זה קשור בכלל לפרשה? אם הסוגיה היא החייאת הילד, ואם הסוגיה היא למועד הזה כעת חיה, אז איך זה נכנס? אלא מה תגידו, כבר התחילו באישה השונמית, התחילו לפני. יש קצת כמה לפני כן, יש עוד פסוקים על אלישע. אלישע ממתיק את המים המרים ביריחו, ואלישע הרבה ניסים, את כל הניסים של אלישע הכניסו הפעם. הרבה דברים יש. כדי להבין את זה, אני רוצה לקחת את עצמנו מן הפרשה, להיכנס לרגע לפרק הזה, אבל בעיקר לסיפור הספציפי הזה של האישה האחת מנשי בני הנביאים, לעניות דעתי, הוא עניינו כל הפרשה כולה, ולא סיפור האישה השונמית. ורק על ידו ניתן להבין עד כמה סיפור האישה השונמית והחייאת הילד קשור לזה, וממילא גם לפרשה ולהפטרה. אבל אני רוצה להתחיל את הכל בניתוק מהפרשה, בלימוד של הפרק, או של הפסוקים הבודדים, זה 8 פסוקים סך הכל, שעוסקים בסיפור האישה הענייה עם אסוך השמן, שאלישה בדרך נס דואג לה לפרנסה מצומצמת, יחסית. נס לא כל כך גדול, הוא לא מוריד אש מן השמיים. אבל הנס הקטן הזה, הוא נדמה לי עולם ומלואו שממנו אפשר להיכנס לכל המערכת כולה. מקור 4, מלאכים ב', פרק ד', מקור 4. ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישע לאמור. אגב, בסוף המקור 4, הפסוק האחרון הוא תחילת הסיפור הבא. תראו את ההבדל כבר. כאן מדובר באישה אחת. סליחה, לא מתארת דבר כל כך חשוב. אישה אחת. אדם אחד, אישה אחת. סתם. היא מנשי בני הנביאים. לכן מאוד יכול להיות שאלישע מכיר אולי את בעלה לשעבר, את אישה שהיא אלמנתו, כי היא הייתה מנשי בני הנביאים, אם כי היו הרבה בני נביאים. אבל היא צועקת אל אלישע. אנחנו מכירים את התיאורים האלה במקרים חריגים בנביאים. זה מתרחש באסונות גדולים, שאלישע עובר והאישה צועקת. הצעקה היא שאין לה אף אחד אחר בעולם. והיא צועקת, תראה את עוניי, תראה את סבלי. זו איזו מין צעקה כשהכל אטום, והיא מנסה לצעוק אליו. האישה השונמית, אגב, זה בדיוק הפוך. ויהי היום, ויעבור אלישע אל שונם. לא היא צועקת אל אלישע, אלא אלישע הנביא הולך לבית שונם, אל הארץ שונם, אל האישה השונמית. היא מספיק מכובדת. ושם אישה גדולה ואין לה שום בעיות כלכליות, ההפך, היא מחזיקה בו לאכול לחם. והיא עושה לו עליית קיר קטנה ושם הוא גר. כל הסיפור בדיוק כפור. והיא מדי עוברו יסור שם לאכול לחם. זה לא סתם במקרה הוא עבר בשונם, אלא זה היה איזה מין בית כזה ששם היו בעלי הבית שלו. חזן מזהים אגב את האישה השונמית הזאת כאחותה של אבישג השונמי של דוד המלך. זו המשפחה נכבדת מאוד. נחזור לאישה שלנו. אישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישע לאמור. עבדך אישי מת. אני רוצה רגע להתמקד בפסוק הראשון. שני תארים יש לו, עבדך אישי. עבדך זה גם מובן תואר של כבוד, אבל זה גם בהחלט בהחלט יכול להזכיר לאלישע שהוא היה מתלמידיו, שהוא היה מבני הנביאים. הוא היה אישי. ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את השם. זה פה כמעט מסגיר שאלישע הכיר את הסיפור. מדובר פה כנראה באיזושהי טרגדיה של אדם שמת, השאיר אלמנה עם שני ילדים בלי גרוש. ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את השם. עדיין לא ברור האם התואר הזה ירא את השם הוא איזשהו תואר להמלצה לתרומה, או שהוא מהותי לסיפור. והנושה בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדי. מההי הידיעה הזאת של והנושה, נראה כאילו מדובר בסיפור שאלישע ידע אותו. לא בא אל אלישע ואומרת, לא תעזור לנו, אין לנו כסף, ולהלן הפרטים. היא גם לא באה לבקש כסף. היא באה להתלונן על משהו אחר לגמרי, הרבה יותר מהותי. בעם ישראל, יהודי, בא לקחת ילדים של אלמנה ענייה לעבדים, כי היא לא שילמה לו איקס חוב, לא משנה מה. ששנבין את המשמעות. יש את הנושה, שאני לא יודע מי הוא, שבא עכשיו לקחת, בא לקחת, זאת אומרת שאף אחד לא מעכב על ידו. את שני ילדיי לא לעבדים. אין אנטי תזה גדולה יותר עלי אדמות מעם ישראל מהסיפור. לא תהיה לו כנושה, כתוב. לא על אלמנה עם שני ילדים בלי כלום חוץ מהסוך שמן. ואם אתה בכל זאת רוצה את חובך, בחוץ תעמוד. הגדרות ברורות לגמרי בתורה, בפרשת כי תצא, בפרשת הנושה. נושה זה אגב קצת עושה אסוציאציה לחזה לפחות עם איזשהו נשך וריבי. מה כל הדברים האלה איתנו פה? אבל כל זה עוד כלום. עכשיו יש כנראה חוב שאולי השאיר הבעל הזה, אם כי לפי תוארו כעבדך היה ירא את השם, זה לא נראה בדיוק מהמר בקזינו, שהשאיר חובות גדולים, זה נראה מישהו אחר. אז לא מדובר פה באיזשהו חוב מפחיד, על מה מדובר? אני לא יודע עוד. אבל הנושה בהי הידיעה בא לקחת את שני ילדיי לו לעבדים, ואותי מה שמטריד תמיד בפסוק הזה יותר מכל דבר אחר. אז למה את לא הולכת למשטרה? למה מישהו לא עוצר אותו דבר ראשון? הרי התלונה היא לא על העניין של הכסף. היא צריכה כסף, זה נכון, זה הדבר הנלווה. היא צריכה להיפטר מבעיית הנושה ולשלם את החוב. אין מחלוקת על זה. אבל יש כאן בעיה אחרת, כל התיאור המושחת של מה שמתרחש פה, של הניצול, של הכוח, של הגביר הזה, זה תיאור מזעזע. וצעקה אל אלישע זה ללכת לברירת מחדל. אלישע הוא לא מלך ולא שר צבא. אלישע הוא נביא. מישהו צריך לטפל בבעיה הזאת. יש מישהו במערכת שצריך לפנות אליו, איזשהו פקיד. אל מישהו הרי צריך לפנות ולהגיד לו, יש כאן מצב של נושה שבא לקחת ילדים. קונים ילדים, לוקחים ילדים. הפסוק הזה משאיר לנו סימן של הענק, צריך להבין אותו. אני אחזור אליו, כי הוא לדעתי עיקר הדברים פה. אבל בוא נראה מה קורה הלאה. ויאמר אליה אלישע, מה יעשה לך? הגידי לי, מה יש לך בבית? ותאמר, אין לשפחתך חול בבית. אין כלום. כי אם אסוך שמן. זה מאוד מעניין. מה את עושה עם שמן אם אין לך כלום? מה עושים עם קצת שמן? זה נראה כאילו השמן הזה שמור. היא לא אומרת, אין לשפחתך חול חוץ מ... תכשיט שקיבלתי מאסוך שמן. מה הערך? מה זה עושים עם זה? היום הלכי שאלי לך כלים מן החוץ מאת כל שכנייך, כלים ריקים אל תמעיתי. ובאת וסגרת הדלת בעדך ובעד בנייך, ויצקת על כל הכלים האלה, ועמלת עשי. ותלך מאיתו ותסגור הדלת בעדה ובעד בניה, הם מגישים אליה והיא מוצקת. היא כמלות הכלים, ותאמר אל בנה, הגישה אליי עוד כלי, ויאמר אליה, אין עוד כלי, ויעמוד השמן. נס של שמן. ותבוא ותגד לאיש אלוהים, ויאמר, לכי, מכרי את השמן, ושלמי את נשייך, ואת ובנייך תחיי בנותר. אני לא הבנתי את הנס הזה אף פעם. קודם כל, יחסית לניסים האחרים של אלישע, זה הנס הכי הכי אפור. לא יוצאים שני דובים מהיער, ולא ממתיקים מים מרים, ולא מחיים ילדים. אבל הייתי מרשה לעצמי לשאול פה, כמו שהגמרא שואלת בעניין אחר. אלישע הנביא על נס כזה, באמת צריך להטריח את הקדוש ברוך הוא. היא צריכה כסף, נכון? נניח שהיא צריכה 3,000 דולר. אולי פשוט תקפוץ לחבר ותבקש שיארגן הלוואה? למה כל הסיפור? הסיפור הוא כסף. הסיפור הוא עכשיו לא להחיות ילד מת. הסיפור הוא דבר פשוט. למה להטריח? שאלה שנייה. אם כבר הסיפור הוא כל כך פשוט, זה הסיפור היחיד שאלישע עושה אותו מסובך למרות שהוא פשוט. כשהוא רוצה לתת בן לאישה העקרה שמעולם לא ביקשה בן, הוא לא שואל אותה מה יש לך בבית, ולא אומר לה תעשי זה, ולא מבקש ממנה תלכי לזה. הוא אומר לה למועד הזה, כעת חיה את חובקת בן, ועכשיו תלכי הבית. כאן הוא שואל אותה מה יש לך בבית. והיא מחפשת, היא אומרת, תסוך שמן. הוא אומר, תקחי את השמן, ותביאי כלים. מה כל כך חשוב? אז למה צריכה להיות הפעולה האנושית כדי שהנס יפעל? הרי זה נס. אז למה הפעולה האנושית כל כך חשובה? הנה, הרבה ניסים פעולה אנושית לא נעשתה בהם. חזרה לשאלה הראשונית. יש כאן כנראה איזו טרגדיה שאלישע הכיר אותה לפני כן, ורק עכשיו הוא רואה את ממדיה. יש נושה בהי הידיעה שהולך לקחת שני ילדים לעבדים. נדמה לי שהפרשה הזו, שנראית פשוטה, עלומה לחלוטין. אבל כדי לסתור אותה, צריך פשוט לראות את התקופה ואת הדמויות כמו שהן רמוזות בפרשה הזו. ממש, זה צופן פשוט, זה כתב חידה הפרשה הזו. ולא קשה בכלל. מגיעה אישה שמדברת עם אדם מוכר בשם אלישע. בעלה היה עבדו, או תלמידו, עבדך אישי. הוא היה מבני הנביאים. הוא היה ירא את השם. הפרשה של השבוע שעבר עסקנו בנושא של יראת אלוהים. זה התואר שבו אברהם אבינו סיים את חייו. אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. מעט מאוד אנשים זכו לתואר יראי השם או יראי אלוהים. בדיוק ארבעה בכל התנ"ך כולו. לתואר, כתואר, יש את המילדות, שכתוב שהן ותירנה את האלוהים, ותחיינה את הילדים. זה נכון, אבל תואר של ירא השם נאמר על ארבעה אנשים, על אברהם אבינו, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, על יוסף הצדיק, איך הוא אומר את האלוהים אני ירא, הוא אומר את זה לאחיו כגוי, כמחופש, כמלך מצרי כביכול, כמשנה למלך. הוא מעיד על עצמו את האלוהים אני ירא. זה לא תואר, אלא תואר שהוא מתאר בו את עצמו. איוב, כך פותח כל ספר איוב, איש היה בארץ עוד, איוב שמו והיה האיש ההוא תם וישר, וירא אלוהים וסר מרע. אבל זה קצת שונה, כי איוב הוא גם ירא אלוהים. אבל זה לא התואר שמקיף את כולו. תם, ישר, ירא אלוהים, שר מרע. של אברהם נאמר, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. חז"ל אומרים, גדול הנאמר באברהם ממה שנאמר באיוב. אברהם כל כולו זה יראת אלוקים. ועוד אדם אחד זה נאמר בו. עובדיהו. עובדיהו היה ירא את השם מאוד. לפני שאזכיר מיהו עובדיהו, ומהי התקופה ואיך הוא קשור אלינו בצורה ברורה לגמרי, ולמה זו לא רק דרשה של חז"ל, אלא חייב להיות הפשט, אני רק אומר, עובדיהו הוא האיש היחיד בתנ"ך שנקרא לא ירא אלוהים אלא ירא את השם מאוד. הוא היחיד. כשאישה פונה אל אלישע ואומרת לו עבדך היה ירא את השם, היא קוראת לו פעמיים עבדך. חז"ל הולכים מיד לאיש הקרוב ביותר שהיה ירא את השם. האיש הקרוב ביותר הוא אותו עובדיהו, שזה אתה מת, והיה לפי הסיפור במלכים א' בפרק י"ח שמיד ניכנס אליו, סוכן הבית של אחאב. הוא סוכן הבית בבית אחאב, והוא האיש שחי בתוך הממלכה בפנים, בתפקיד הבכיר ביותר, מנהל הבית, מנהל הלשכה, מנהל לא יודע בדיוק מה הכי מקורב, וכסוכן הבית של אחאב צריך להבין, הוא גם סוכן הבית של איזבל, על כל הבעלים ותזנוני איזבל והעבודה הזרה, על כל השחיתויות של כרם נבות הישראלי, כל מה שאומר לכם אחאב ואיזבל, האיש שמושך בחוטים זה עובדיהו. והוא מתואר במקרא, ירא את השם מאוד. סביר מאוד להניח שאיש במעמד הזה הוא לא כל כך עני. ואין סיבה שאם היא אשתו והוא מת, הוא השאיר אותה חסרת כל, כי אם אסוך שמן. עובדיהו, כך מספר המקרא, ונראה רק שנייה את הדברים במקור 5, לפני שנראה את הפסוקים אני אומר על פה, עובדיהו הירא את השם מאוד, הוא האיש, נראה את הדברים בפסוקים בעצם. ויהי ימים רבים, ודבר השם היה אל אליהו בשנה של אישית לאמור לך יראה אל אחאב ואת עינם אתר על פני האדמה. אנחנו הולכים כמה שנים אחורה, לא הרבה כל כך. אליהו עוד חי, ואליהו, אני מזכיר, נשבע שלא יהיה גשם ולא יהיה מטר 3 שנים על פני האדמה. שנה השלישית, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך יראה אל אחאב. המתח בין אליהו לאחאב הוא מתח מחריד. אליהו ואחאב, כמו אחר כך אלישע ובניו של אחאב, אחזיהו עדיין עוד בתקופה של אליהו, יהורם בן אחאב, הבן השני של אחאב, ואלישע זה מתח עצום, שפונה יהורם יחד עם יהושפט מלך יהודה ביחד אל אלישע לשאול שאלה על מלחמה אם לצאת אליה או לא, והם מגיעים אל אלישע, אלישע אומר ליהורם מלך ישראל, מה לי ולך, לך אל אלוהי אביך ואל אלוהי אמך. מה אתה בכלל מחפש? אין לנו מה לחפש. זה היחס החמור ביותר בין אליהו לאחזיהו, בין אליהו לאחאב. והקדוש ברוך הוא מצווה עכשיו את אליהו פקודה קשה מאוד, אתה הולך אל אחאב, צריך אגב להבין את המשמעות, אתה הנביא, הולך אל המלך, רשע, קשה לך איתו, אבל הוא המלך, לא הוא יבוא אליך, אתה הולך אליו, והולך לעשות שיהיה מחדש גשם. וילך אליהו להיראות אל אחאב, והרעב חזק בשומרון. באותם הימים מתוארים התיאורים הנוראים של אותה אישה שהולכת עם הילד שלה על החומה וצועקת אל המלך למטה. הרעב חזק בשומרון. ויקרא אחאב אל עובדיהו על הבית, אשר על הבית. אחאב, באותה חזית, אליהו יוצא עכשיו מביתו לכיוון אחאב, אל השומרון. מהארמון בשומרון, קורא עכשיו אחאב למנהל לשכתו, לאשר על הבית. ויקרא אחאב אל עובדיהו אשר על הבית, ועובדיהו היה ירא את השם מאוד. בתוך הארמון הנורא הזה, חי איש אחר לגמרי. עד כמה היה ירא את השם? סיפור ביניים בפסוק הבא, ויהי באחרית איזבל את נביאי השם, ויקח עובדיהו 100 נביאים. ויחביאם 50 איש במערה, וחלקלם לחם ומים. אני עוד רגע אמשיך. חז"ל אומרים, אם עובדיה היה ירא את השם, אני עוד לא יודע מי זה, אבל אם הוא היה ירא את השם, מה הוא התעסק בכלל בריביות? מאיפה יש נושה שבא לקחת? אומרים חז"ל, עובדיהו, זה היה האיש של האישה האחת. הוא היה עשיר גדול. אבל הוא לקח להציל 100 נביאים שאיזבל רדפה אחריהם והסתיר אותם במערה. והוא חלקל אותם מכספו בלחם ומים. אבל יש רעב, וגם הכסף של העשיר הגדול נגמר. ואז כדי להציל אותם הוא לבא כסף מיהורם בן אחאב. הוא לא גילה לו למה, אבל כדי שיהורם בן אחאב ילווה, הוא עושה את זה עם ריבית, כי ככה עובדים. אז יהורם בן אחאב הלווה לו בריבית, והוא לבא ממנו כדי להמשיך להחיות את הילדים, את הנביאים, את בני הנביאים. יהורם בן אחאב הלווה, בינתיים עובדיהו מת, והנושה המפורסם, קרי יהורם בן אחאב, בא לקחת את שני ילדיי לו לעבדים. עכשיו אתם שואלים למה היא לא הלכה למשטרה? כי הוא המשטרה. אז למה היא לא הלכה לאיזו? כי הוא הפקיד. אז למה היא לא מפעילה את הוא התקשורת? אין את מי להפעיל. היא אישה אחת מסכנה מנשי בני הנביאים. והוא נציג החוק. הוא פרשן החוק והוא מחוקק החוק והוא השופר שלו. הוא האיש האחראי על העסק. והפסוק הזה מתאר את התיאור היפה והקשה והנורא ביותר של ההתמודדות של אישה אחת מול גלגלי הצדק השלטוניים. והנושה בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים. עכשיו זה רק מתחיל. ויאמר אחאב אל עובדיהו, אני חוזר לסיפור, בוא נראה מי זה עובדיהו הזה. לך בארץ אל כל מעייני המים ואל כל הנחלים, אולי נמצא חציר ונחיה סוס ופרד ולא נחריט מהבהמה. ויחלקו להם את הארץ לעבור בה. אחאב הלך בדרך אחד לבדו, ועובדיהו הלך בדרך אחד לבדו. אגב, אתם רואים מזה את המעמד של עובדיה. אחאב הולך עם האנשים שלו מפה, ועובדיהו הוא האיש השני. הוא איזושהי סנונית של אור, שבתוך כל השחיתות הזאת, מצליחה להציל את בני הנביאים. חז"ל אגב אומרים במדרש מרתק שאסוך השמן הזה שהחזיקה האישה היה לה מאוד חשוב. כי זה היה השמן שממנו היה לוקח עובדיהו להאיר להם במערה לבני הנביאים. ואלישע אומר לה, עכשיו בואי קחי קצת מהשמן הזה ונראה איזה אור ינצח. שלך או זה מהפרוז'קטורים של יהורם בן אחאב. קצת שמן תשפחי. נראה מה עושים עם השמן שנשאר לך מעובדיהו. אבל זו רק ההתחלה, נמשיך. ויהי עובדיהו בדרך, והנה אליהו לקראתו, ויקירהו ויפול על פניו, ויאמר האתה זה אדוני אליהו? זה אגב פסוק מעניין, ויקירהו. הוא הכיר אותו, נכון? אז מה הוא שואל אותו? ויאמר לו, האתה זה אדוני אליהו? אליהו זה מושג. זה אתה, ואני יודע, עוד רגע אתה טעות. שיער, אזור, מותר, אני לא יודע. זה אתה, אדוני אליהו. ויאמר לו, אני. לך אמור לאדונך, הנה אליהו. ויאמר, מה חטאתי? כי אתה נותן את עבדך ביד אחאב לעמיתים. חי השם אלוהיך, הנה יש גוי וממלכה אשר לא שלח אדוני שם לבקשך. ואמרו אין, והשביע את הממלכה ואת הגוי כי לא ימצאך. ואתה, אתה אומר לך אמור לאדונך, הנה אליהו. והיה אני אלך מאיתך, ורוח השם יצאך על אשר לא ידע, ובאתי להגיד לאחאב ולא ימצאך והרגני. ועבדך ירא את השם מנעוריי. מה זה קשור? עוד פעם, זה התואר. זאת הנקודה שעליה אני הולך. הנושה מפה והירא את השם מפה. נלך לאט לאט לזה. הלא הוא גדל אדוני את אשר עשיתי בהרוג איזבל את נביאי השם. זה אגב מעניין, הוא כנראה עשה עוד דברים עובדיהו בחיים. אבל כשהוא בא לתאר שהוא ירא השם, זה הסיפור שהוא מביא. בדיוק כמו המספר המקראי עצמו בקודש. כשהיה כתוב בפסוק ג' ועובדיהו היה ירא את השם מאוד, והתורה או המקרא הנביא רוצה להראות לנו איך זה בא לידי ביטוי, הוא אומר, ויהי באחרית איזבל, אז הוא יחביא את הנביא. כלומר, הסיפור שמתאר את יראת השם הגדולה מאוד, הגדולה ביותר מכל האנשים האחרים, אין עוד ירא את השם מאוד שוב בתנך. זה הסיפור הזה של המערה. צריך להבין למה. הלו, הוא גד לאדוני, אני חוזר לפסוק י' ג' את אשר עשיתי בהרוג איזבל את נביאי השם, ואחבי מנביאי השם 100 איש, 50-50 איש במערה, ואכל כלם לחם ומים. ואתה, אתה אומר, לחם מור לאדונך, הנה אליהו, והרגן. אז מה הוא מבקש, עובדיהו? בוא נדייק. הוא מבקש לא ללכת, או שהוא מבקש, אתה תישאר פה, כי אם אתה תלך מפה, אז הוא יהרוג אותו. נראה לפי התשובה של אליהו. ויאמר אליהו, חי השם צבאות אשר עמדתי לפניו, כי היום אראה אליו. וילך עובדיהו לקראת אחאב, ויגד לו, וילך אחאב לקראת אליהו. אבל הוא לא פחד. הוא בכלל לא פחד מאחאב. הוא פחד שאחאב יבוא ולא ימצא את אליהו. ואז הוא יהרוג אותו. צריך להבין למה. יש מהפרשנים שאומרים כי אולי לאט לאט הסוד של המערה יתגלה. יש פרשנים שאומרים כי הוא יגיד לו שהוא משתף פעולה. הוא כבר היה חשוד קצת. אבל אני ממשיך. והיא קירות אחאב את אליהו ויאמר אחאב אליו, וזה שיחה מרתקת. ויאמר אחאב אליו, אתה זה עוכר ישראל? אחאב אל אליהו. ויאמר, לא עכרתי את ישראל, כי אם אתה ובית אביך, בעזובכם את מצוות השם ותלך אחרי הבעלים. תמיד הפריע לי הסגנון הזה. הוויכוח הוא מי עוכר ישראל? אליהו אומר לאחאב, אתה. ואחאב אומר לאליהו, אתה. הרי זה לא יכול להיות אותו תואר לשניהם. יכול להגיד לו, אתה עוכר ישראל ואתה, יכול להגיד לו. אבל למה זה שניהם? צריך להבין. אחאב טוען כלפי אליהו שהוא עוכר את ישראל. עוכר ישראל, צריך להבין את הביטוי הזה. שמיים צלולים שמישהו העכיר אותם. ואליהו טוען את זה על אחאב. אני רוצה עוד רגע להבין את זה לעומק. ואתה שלח כבוד אליי את כל ישראל אל הר הכרמל ואת נביאי הבעל 450 ונביאי האשרה 400 אוכלי שולחן איזבל. וישלח אחאב בכל בני ישראל ויקבוץ את הנביאים אל הר הכרמל, וההמשך ידוע לכולם. מגיעים כל הנביאים אל הר הכרמל, ואליהו עושה את הנס האדיר של אש מן השמיים, השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים, נכון? והנביאים רואים, והוא מהתל שם בנביאי הבעל, נו, אולי תורידו גם אתם אש. אגב, ההפטרה הזאת כולה נקראת בפרשת כי תישא. מהפסוק הזה ואילך אני מבין לחלוטין למה היא נקראת בפרשת כי תישא. מה לנו יותר ממשה רבינו וההשוואה לאליהו בהר הכרמל עם העגל? זאת פרשת כי תישא. האשכנזים קוראים גם את כל הפסוקים שקראנו עכשיו. למה? מה הקשר? אני עוד רגע אגיע לזה. הרי זה לא קשור בכלל לסיפור חטל, זה לא דומה. זה לא אליהו בהר הכרמל, זה הדרך שהוא הגיע. אבל אם ננתח, איך הגיע אליהו להר הכרמל? איך הגענו כולנו למעמד השם הוא האלוקים של הר הכרמל? עובדיהו הוא השושבין. עובדיהו הוא המפגיש. נכון? בין אליהו לאחאב. עכשיו לסיפור הפשוט. בבית אחאב מתנהלת ממלכה. שיש בה המון המון צדדים חיוביים. זאת ממלכה רצינית, עם קשרים בינלאומיים גדולים, מאבדת כיוון מבחינה אידאית, הבן של אחאב אחזיהו, שנופל בעד הסבכה ונהיה חולה, שולח לדרוש בבעל זבוב אלוהי עקרון, כי הוא עכשיו מצא איזה אלוהים חדש. היא מאבדת כיוון, אבל היא ממלכה מדינית חזקה מאוד. רק בפרק הקודם ראינו איך מלכויות שלמות נכנעות לה, למשל מלך מואב פושע בישראל, כל סיפור מאישה. והיא לאט לאט הופכת להיות ממלכה יציבה ובו זמנית מושחתת. כרם נבות הישראלי, הריגת הנביאים, איזבל תופסת שם איזה כוח אדיר, מפחיד מאוד. אליהו פוגש את אחאב, ולשניהם יש ויכוח גדול. מי הוא עוכר ישראל? אין גשם. בגלל מי? התשובה הפשוטה היא אין גשם, כי אליהו התפלל ונשבע שלא יהיה גשם. אבל התשובה העמוקה יותר היא אין גשם, כי אתה אחאב ועולמך הרוחני גרמו לזה שאני אשבע ולא יהיה גשם. וצריך להבין את זה עוד יותר לעומק. אליהו מפריע לממלכה להתנהל על מי מנוחות שחיתותיה. יש דברים שלא נורא. אז רוצחים בקרן נבות פעם אחת. לא קרה, לא סוף העולם. ויש כל מיני דברים שזה בשם הממלכה והביטחון והמדינה ואף אחד לא יודע, ועוד כל מיני דברים, אבל סוף העולם, הממלכה מתנהלת. מדיניות חוץ יפה, מדיניות פנים טובה עד שאתה באת להרוס. אליהו, אתה באת להאחיר פה את האווירה באזור. אתה באת לחפש לנו את החטאים. אתה בא לצעוק כל הזמן ולחפש במה אנחנו לא בסדר. לא רוצים אותך, מעדיפים את בעל זבוב אלוהי עקרון עם הנביאים שלו. לא כי אנחנו מאמינים בו, אלא כי הוא לא כל רגע מעורר בנו מחדש את השחיתות שלנו ואת חוסר המוסר שלנו, ולא נותן לנו להמשיך לטבוע בשלווה שיש בשחיתות המדינית. יש דבר שצריך להכיר אותו. מדינה היא בשורה הכי גדולה שיכולה להיות בעולם. אבל חייבים לזכור, עם חפצי חיים אנחנו חייבים לזכור את זה. מדינות קברו את עצמן בשם המדינה. השיא של המצב המוסרי באזור הזה מתגלה באישה האחת מנשי בני הנביאים. בעלה מת והשאיר אותה אלמנה ללא כלום. לא מפני שלא היה לו כסף, אלא מפני שהוא השקיע את כל כספו במאה נביאים שהוא רצה להציל בשנות רעב. היא נשארה עם חובות לא מפני שהיא רצתה לקנות לילדים של האוכל, אלא מפני שהוא לבא אנטיתזה לכל חייו בריבית מאיזה מלווה בריבית שהוא במקרה בן המלך. ובמניפולציה מתוכננת מראש הוא במקרה עוד שנתיים המלך בעצמו. והוא עכשיו בא לקחת את הילדים לעבדים, ושום דבר לא מפריע. אף אחד לא יכול לצעוק, כי יד לוחצת יד. ואין אף אחד שיכול לצרוח. והאישה צועקת אל אלישע ואומרת לו, אתה מבין מה קורה פה עכשיו? אתה נשארת כדי לצעוק. אלישה בהחלט יכול לדאוג ל$2,000 מהצד. אבל אלישה עושה משהו אחר מפני שהוא דורש משהו. אלישה רוצה גם את השמיים לזעזע על הסיפור הזה. תתרחו גם מלמעלה. אפשר לארגן פה כמה דולרים, אבל אי אפשר להמשיך לשאת את זה בעולם. הכל יכול להיות, אבל שדופקים בדלת בשם המלך ולוקחים את הילדים בשם החוק, ואין פקיד שאפשר לצעוק אצלו על זה, נשארו רק השמיים לבקש מהם, לדרוש מהם, לטבוע מהם, לזעזע אותם, להגיד להם עכשיו נס. כי לארגן $2,000 לאישה זה עוד טיוח במערכת השקר של הטיוחים. גם זה עבר ומעבירים עוד פרט. אבל את הנס הזה אלישה לא יעשה סתם. הוא רוצה אסוך שמן. הוא רוצה את האור הזה, את השמן הקטן הזה, שעובדיה הדליק איתו נרות במערה אצל בני הנביאים. הוא רוצה להראות שהנר הקטן הזה יכול לנצח את כל האורות בעולם. עובדיהו הוא לא רק היחיד שכתוב עליו ירא את השם מאוד, עובדיהו הוא גם היחיד מהאנשים שיש עוד דבר מרתק אצלו. אברהם היה מלך העולם, נשיא אלוקים אתה בתוכנו. אבי האומה, יוסף היה משנה למלך. איוב אנחנו לא יודעים לא באיזו תקופה הוא ולא אם הוא היה בכלל, אנחנו לא יכולים לדעת כלום. עובדיהו, איש פשוט, סוכן הבית של אחיו. לא ראש הנביאים, לא אליהו ולא אלישע, ולא מלך ולא משנה למלך. חז"ל אגב אומרים עוד דבר מעניין, חז"ל אומרים שעובדיה זה עובדיה הנביא. זה אותו עובדיה. ומעניין מאוד, אם זה אותו עובדיה כמו שחז"ל אומרים, עובדיה הוא הנביא היחיד בכל התורה כולה, בכל הנביאים, שהוא גר. בכל הנביאים יש פתיחה, חזון ישעיהו בן אמוץ, דברי ירמיהו בן חלקיהו, הושע בן בארי, עמוס מן הנוקדים אשר בענתות. חזון עובדיה. כי אין לו אבא ואמא ומקום, הוא בא משם. עובדיה הוא הנביא היחיד שכל נבואתו היא פרק אחד לא ארוך, 21 פסוקים. ויש בה מסר אחד. והייתה להשם המלוכה. את זה מלמד הגוי שגדל להיות סוכן הבית בבית אחאב, והיה הסנונית אור בתוך עולם מלא שחיתות, וגילה מה זאת יראת השם. יראת השם זה לא תפקיד של מלאכים. יראת השם זה תפקיד של עובדיהו. אם הוא גר, הוא גם היחיד מהארבעה שלא קיבל את השם בברית על ידי האבא, אלא זה כל עולמו, עובדיה. וזה עניינו. והוא היה ירא את השם מאוד. כל פרשת ויירא היא לא החייאת הילד ופרשת פקידת שרה. נגיע לזה עוד מעט רק. שני הפרקים הראשונים עוסקים בסדום. מדינה גדולה ומכובדת, עם מלך ובית משפט נכבד, ולוט יושב בשער סדום. לא יודע מתי שכב. התחילה כשציירו בתור ילדים את מרדכי יושב בשער המלך במגילת אסתר עם איזה כדורגל ושער. אבל גם מרדכי יושב בשער המלך, זה מרדכי. התגנב לשם בלילות. ויש מתחים בתוך המניפולציות בממלכה אצל אחשוורוש. ולוט יושב בשער סדום. כמו עלו הזקנים השערה, וכמו בועז בשער, וכמו כולם בשער. ובסדום יש מדינה, ויש מלך, ויש מערכת שלטונית, שמרכיבה את עצמה לאט לאט, והופכת את אזרחיה למשרתיה של המדינה, במקום את המדינה למשרת את אזרחיה. וכשהולכים להקים מאברהם זרע ועם, צריך ללמד אותו את המודל השלילי, שזה לא יהיה פה. ולכן מספרים לו על סדום. הרד"ק אומר את זה מפורש, מקור 8. כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו. מקור 8 שורה שנייה. למען אשר יצווה את בניו שישמרו דרך השם מה? לעשות צדקה ומושפט. כי אומר להם שימרו דרך השם וייטב לכם. ואם לא תשמרו, זה המסר. ואם לא תשמרו, יעשה עמכם בהפך. וכל אשר דיבר עליי לעשות טובה לי ולזרי אחריי, קשה לקרוא את הרד"ק הזה, לא יעשה אם לא תשמרו דרכו. ושמא תאמרו, לא ישגיח במעשיכם, ראו מה עשה בסדום ועמורה לפי שהיו רשעים. ושמא תאמרו, מקרה היה, כפי שאנו רואים מקומות נשקעים מפני הרעש, האדמה רעדה. הנה הוא אמר אליי קודם שישחיתם, שהוא הולך להשחית את סדום ועמורה בעבור מעשיהם הרעים. אנחנו תמיד ציירנו לעצמנו את הציור היפה של שלושת המלאכים באים אל אברהם, אברהם יושב בפתח, אחד מבשר לו על סדום, אחד על יצחק, במקרה הם נפגשו בדרך, השלושתם באו יחד. זה אותו דבר. אחד בא לבשר לו על סדום, ואחד בא לבשר לו שנולדה התשובה לסדום. והתשובה לסדום זה הוא וביתו אחריו. וההפטרה באה לספר שסדום יכולה להגיע אלינו ולהתרחש בממלכת ישראל אצל אחאב. ושאין פוליסת ביטוח. ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישע לאמור, עבדך אישי מת, ועבדך היה ירא את השם כמו אברהם אבינו, אבל הנושה הבן השני שלו של אברהם אבינו בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים. ואז אלישע פונה אל הקודש ברוך הוא ואומר לו, בוא נעשה פה נס גדול. בדיוק כמו בפרשה, מה קורה אחרי סיפור סדום? צריך שיוולד ילד חדש. עכשיו מגיעה האישה השונמית ומחיי ילד. ובדיוק כמו בפרשה, יש הרגשה שהילד החדש הזה אין לו הרבה סיכויים, ילד אחד לא יתקן עולם מושחת. הוא ימות בשלב מסוים. הוא יעלה בעקידה, או פתאום ימות. הלא אמרתי לה, אדוני, אל תחזב בשפחתך. ובדיוק כמו בפרשה, סוף יהיה שסדום תחרב. ויצחק ימשיך. ואולי הנר שלו יותר קטן, ואלה שמנסים להפריע לנר הזה לדלוק ולזרוק אותו מבאר לבאר רבים הרבה יותר, אבל הנר הזה ידלק מאסוך השמן ההוא. הזכרתי מקודם עוד אנשים בודדים, יש שתי נשים שהיו יראות אלוהים. ותירנה את האלוהים, בפילי פלאות, שפרה ופועה, המילדות. אז בגלל שהן היו יראות אלוהים, מה הם עשו? הם החיו ילדים. יראת אלוהים מחיה ילדים. והנושה הורג אותם. הסדר השלטוני הנפלא של נציג המדינה יהורם בן אחאב. אולי הוא באו גם עם איזה פקיד צד ליד כדי שישתתף. כי אולי זה היה נצרח לפי הנועל, שגם הוא יסמן וי על לקיחת הילדים מטעמים מדיניים בלתי מפורטים. אפשר הכל לסדר, אין בעיה. הוא גם היה מקושר עם האנשים הנכונים שלא יוציאו את זה החוצה. זה הסיפור של ההפטרה. זה הסיפור של הפרשה. וכשעומד אברהם מול אבי מלך בארץ גרר, ואבי מלך שואל אותו למה הוא עשה לו את הכל, ועונה לו אברהם את התשובה, היא הידועה, כי אמרתי רק אין יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי, על זה הוא מדבר. אותו הרד"ק מתאר שם את התשובה של אברהם, פלאי פלאות, מקור 11. ויאמר, רק אין יראת אלוהים. תא מילת רק, רוצה לומר, אף על פי שהארץ טובה, והוא לא מתכוון פה הארץ האקלימית, הגיאוגרפית. הוא הרי שואל אותו, למה עשית לי? הארץ טובה, יש כאן מדינה מצוינת. אני גם אגור פה ימים רבים, ויגור אברהם בארץ פלישתים ימים רבים. הארץ טובה. רק זה הדבר הרע יש בה. כי אינם יראים את האל, ויהרגוני בעבור שתהיה להם אשתי מופקרת. למען ביטחון המדינה יכול להיות שהמלך צריך אותה. נו, אז איך תסביר שלא? ואז תמיד באים כל מיני כאלה שמעצבנים כמו אליהו ואלישע ומנסים לחטט. ואוכרים את ישראל. כי לא יפה להאחיר את הצלילות של היופי של אחיו. ואז באה התשובה הקשה של אליהו. לא אני אחרתי. אתה ואביך ואימך ותזנוני איזבל וכרם נבות וכל השקר הזה שעטוף באצטלה של ממלכה יפה. זאת ההפטרה וזאת הפרשה. ההפטרה לא מתחילה באישה השונמית כי זה סיפור אחד. ההפטרה באה להסביר איך כל הפרשה קשורה ביחד. אישה אחת מנשי בני הנביאים, שהיא בדיוק האישה ההפוכה מהאישה הגדולה בשונם. אבל שתי הנשים הענקיות האלו, שרואות את הדברים בצורה הגדולה שלהם. האישה הגדולה בשונם היא לא בעלה ראו שהאיש הזה שעובר עלינו איש אלוהים קדוש הוא. כי האישה מטיבה להכיר את האורחים יותר מהאיש, אומרים חז"ל. הראייה הזו לעומק של האישה הגדולה עם הלחם ושל האישה האחת בלי הכלי הריק. ועובדיהו, שהיה ירא את השם מאוד, ועסוך השמן שהוא הוריש. זאת אותה סנונית. של בניו וביתו אחריו, שיכולים לנצח את המערכת לא עם אסוך שמן, אלא משומנת באין סוף אסוכים של שמן, שמנצח עליה יהורם בן אחאב. מי שיש לו כוח, יראה בסוף את יהורם בן אחאב, נרצח במניפולציה הבאה על ידי יהוא בן נמשי, ואחר כך יראה את זה קורה ליהוא כדרך הממלכות. לא יהיו בפרקים הבאים עוד סיפורים על האישה האחת ושני הילדים, כי אין להם מקום בכותרות העיתונים. אבל מי שימשיך את האור לא יהיה הנושה. אותו יהוא יגמור. מי שימשיך את הסיפור יהיו אלו שימשיכו את למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. ערב טוב.
האזנתם לשיעורו של הרב מרדכי אלון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן, לקראת פרשת חיי שרה, על הנושא לעשות צדקה ומשפט.